טוב, אז בעלי עסקים משקיעים המון המון משאבים ואנרגיה בלגייס את האנשים הנכונים, לא משנה אם הם שכירים או עצמאים, פרילנסרים. אנחנו רוצים שיהיה לנו את המנהלת חשבונות הכי טובה, את עורך חשבון הכי טוב, את הקמפיינר הכי טוב, את הקופירייטר הכי טוב, אבל לא את כולם אנחנו יודעים לנהל. עכשיו, אחד הדברים הכי כואבים זה מי שעושה לנו את הקמפיינים. אנחנו נותנים להם המון המון כסף, ולא תמיד אנחנו יודעים אם זה עובד נכון, טוב או לא טוב.
אנחנו גם לא יכולים לבדוק אותם.
כן, אנחנו לא אנשי מקצוע.
בדיוק.
אז הבאנו איש מקצוע, יוסי שטיינבלט, אתה תכף תספר לנו?
בהחלט, בהחלט, אהלן, שלום קודם כל.
מה קורה?
מעולה.
יש לנו ג'ינגל.
איזה כיף שבאת, שון.
אהלן, מה העניינים?
מה נשמע?
כיף גדול.
מצוין.
יוסי, אנחנו רוצים גם שתציג את עצמך כדי שכולם יכירו, שהמאזינים ידעו את מי הבאנו, ובנוסף שתעזור לנו כבעלי עסקים לדעת אם לקחנו קמפיינר טוב, נכון או לא.
מה זאת אומרת? כולם מכירים את יוסי. מי לא מכיר את יוסי?
בוא נגיד כמה מילים לטובת מי שלא מכיר עדיין.
כן, רק לבודד.
אז שמי יוסי שטיינבלט, יש לי סוכנות פרסום ושיווק שנקראת
דיגיטל ווינר.
יפה, אני כבר זוכר.
ראית?
דיגיטל ווינר, שיווק דיגיטלי עם תוצאות, ובמסגרת הסוכנות אני נותן שירות לבעלי עסקים, גם לנהל קמפיינים, גם לבנות להם משפחים שיווקיים, כדי שנדע לאן להביא את הפרסום, ולתת להם תוצאות, שזה מה שהכי חשוב, אחרי מדידה, בקרה, ולראות שהכל דופק כמו שצריך. והיום אני רוצה בעצם לדבר איתכם על איך בוחרים בעצם מנהל קמפיינים טוב, או מה התכונות שנדרשות ממנהל קמפיינים טוב, כדי שיביא תוצאות לבעלי עסקים.
מעולה. מעולה. זו נקודה כואבת מאוד לבעלי עסקים, אגב. הם עוברים מקמפיינר לקמפיינר, הם לא יודעים הוא היה טוב, לא היה טוב, מבחינתם רוצים תוצאות, לפעמים לוקח לזה זמן, לא יודעים להשוות ביניהם.
נכון.
אז איך בוחרים?
אז קודם כל צריך להבין שיש סט של תכונות שנדרש ממנהל קמפיינים טוב. זה לאו דווקא רק להכיר את הפלטפורמה ולעשות את מה שצריך, אלא זה דורש איזושהי ראייה וסט של תכונות רחב יותר. אני רשמתי לי פה כמה נקודות, ופשוט אנחנו נעבור עליהן.
יאללה.
אז דבר ראשון צריך, לפני שבכלל מתחילים, זה קודם כל להקשיב ללקוח ולהבין מה הצרכים שלו ולראות אם זה משהו שבכלל אפשר לעשות מאץ'. יכול להיות שהוא רוצה דברים שקמפיין לא יכול להיות לו טוב, או הפלטפורמה שהוא חושב שהקמפיין יענה לו על הדרישות, לא בהכרח תעשה את העבודה. אז צריך להבין לעשות התאמה והקשבה ותום ציפיות.
אני כבעלת עסק דבר ראשון רוצה לדעת שהוא באמת מקשיב ומבין עד הסוף מה אני רוצה. לא סתם קופץ, כן, אני יכול לעשות לך קמפיין,
נכון,
כי זה נכון. כולם יודעים לומר.
נכון.
מקשיב, מבין עד הסוף מה אני רוצה ועושה איזושהי חשיבה על איפה עושים את זה, איפה זה מתאים.
בדיוק, ויותר מזה הוא גם צריך לדעת שאם הוא לא יכול לעשות את העבודה כי הפלטפורמה שהוא עובד עליה לא מאפשרת את זה, או הקהל שלו לא נמצא בפלטפורמה הזאת, או להציע אלטרנטיבות, או להגיד, תשמעי, או תשמע, זה לא אצלי.
נפלא.
מישהו אחר?
אחלה. נקסט.
זה קודם כל. דבר שני, ראייה מערכתית. זאת אומרת, לא להסתכל רק על המערכת פרסום בלבד, אלא בוא נתחיל מבחוץ קודם כל. בוא נראה, עם הפרסום שאתה עושה, לאן הוא אמור להביא את המתעניינים, או את הלידים, או את השיחות טלפון שאתה רוצה שהפרסום יביא לך.
מעניין, כי בדרך כלל קמפיינרים מסתכלים על חלקת האלוהים הקטנה שלהם. אני עושה לך קמפיין, אני אביא לך את ההפניות, מה יקרה שם יקרה.
יפה. ובעיניי זה לא מדד למצוינות.
זה בלתי אפשרי, האמת. זה חייב באמת שתהיה אינטגרציה עם שאר החלקים, אתה צודק.
זה לא שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי, אבל זה לעבוד ראש קטן.
כן.
זה לא לקחת אחריות על כל התהליך ולא להסתכל על בריאה
תמונה מערכתית
מלאה. על כל התמונה. ואם אתה רוצה להיות אחד כזה שנותן תמונה מלאה ובאמת לוקח אחריות על התוצאות ומוודא שהם הגיעו, תסתכל על הכל. זה אומר על הדפי נחיתה, לראות שהם מוצבים כמו שצריך, שרואים אותם טוב למשל בין היד כמו שצריך.
אז אם אני מראיינת קמפיינר, דבר ראשון, אני רוצה לוודא שהוא באמת מבין את העסק שלי, צולל, שזה מעניין אותו, שהוא חוקר אותו. שתיים, שהוא מסתכל על זה יותר רחב מהקמפיין.
נכון.
מה קורה קצת לפני הקמפיין, מה אחרי הקמפיין, ועוטף איתי את הכל.
נכון. עכשיו, זה גם תלוי בעלי העסק. זאת אומרת, יכול להיות שיש בעלי עסקים שהם יותר מומחים, או לקחו איש מקצוע אחר שבנה להם את הדפי נחיתה, ועיצב טוב, והתאים את זה לנייד, ושם פיקסל, ובדק את כל הדברים האלה. אז בסדר, אז אני מיותר פה, אבל אם לא, ויש הרבה שלא מבינים, או לקחו איזו עזרה קטנה ועשו את היתר בעצמם, את העיקר בעצמם, כן, כדאי להעיף על זה מבט כדי להבין שאם אנחנו רוצים קמפיין טוב, צריך לבדוק מה קורה מעבר לקמפיין.
מדהים.
זה דבר השני. הדבר השלישי זה בעצם יכולת אנליטית, קראתי לזה ככה, זה בעצם להבין את היעדים של הלקוח ואת מסגרת הזמן שהוא רוצה להשיג אותם ולהתאים אותם לתקציב שהוא מקציב לזה ולזמן, שהוא יהיה ריאלי.
אוקיי.
אני אתן דוגמה, למשל, יש לי לקוחה בתחום של זוגיות שרצתה לפתוח קבוצת אתגר. והיא נתנה לי איזשהו דדליין תוך 10 ימים, אני רוצה להביא 200 בנות, נתנה לי איזשהו תקציב מסוים, אמרתי לה, תקשיבי, זה לא יקרה. צריך קודם כל להתחיל, להניע את זה, ולראות לפי הקצב, ולעשות התאמות.
מה זה כעסה עליך?
לא, היא לא כעסה.
להפך, הוא תאם ציפיות.
להפך, אני לא נותן לה תמונה שהכל ורוד, ואני אומר לה, בטח, נצליח, ויש מלא זמן, וזה וזה, או תשפכי מלא כסף, בטח שנצליח. לא. אני בכלל, כדרך עבודה, אני אוהב להתחיל נועד בקטן, לראות לאן הרוח נושבת, ככה להכניס את הלקוח לאט לאט למים, ואז מגדילים, משפרים, עושים איזונים מה שצריך, ורואים אנחנו מתקדמים לכיוון היעד או לא. זו גדולה של מנהל קמפיין טוב, להרגיש את השטח, לדאוג לתווך ללקוח, מה אפשר ומה אי אפשר. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. אז זה הנקודה הזאת. הנקודה הבאה זה כמובן חוש יצירתי. צריך להכין קמפיין טוב שיהיו עם הודעות טובות, עם קופי טוב, עם קריאיטיב טוב.
זה מאוד משמעותי. והאמת שאפשר לגלות את זה כבר בשיחות הראשונות עם הקמפיינר, כי יש קמפיינרים שבאמת תופסים אותך מהר ומתחילים לספר לך את הסיפור של עצמך מאוד יפה, ויש כאלה שתקועים עם הסיפור שהבאת להם פעם ראשונה והם לא קריאיטיביים.
נכון. נכון, וגם צריך לשים לב, בדרך כלל החומרים אנחנו מקבלים אותם מהלקוח.
מה הסיפור שהם מספרים?
ולא תמיד זה חומרים שהם
טובים.
עוזרים.
כן.
אני יכול לתת דוגמה שהתחלתי עם חומרים של אותה לקוחה, ראיתי שהקמפיין לא זז, ואז אמרתי לה, תקשיבי. הסיבה שזה לא זז, כי את נתת לי בעצם תמונות שלך כפעלת העסק, שבו רואים שאת ככה מספרת בטייטל עם מה את עושה, ויש פה קבוצת אתגר, ותגיד. אבל זה לא מה שבאמת מעניין את הלקוחות הסופיים שלה. לקוחות הסופיים שלה צריכים לראות את התמונה הסופית שהפתרון או המוצר שלה נותן.
כן.
אז היא אולם זאת שמספקת את השירות, אבל היא לא המוצר הסופי, היא כן. לא הפתרון הסופי של אותם לקוחות, ולכן זה שהיא שמה כפרזנטורית,
לא מסייע.
ברור. צריך איזושהי תמונה, איזשהו טקסט שמתרגמת את המטרה הסופית ללקוחות, וברגע שעשינו שינוי, פאק, הקמפיין קפץ וישר התחלנו לראות תוצאות.
רק השינוי הזה.
כן.
יפה. מעניין כן. מאוד.
יפה. אז זו הייתה הנקודה הזאת. הדבר הבא, הקמפיין צריך להיות גם איש טכני. זה אומר להכיר את המערכות טוב, את כל היכולות של הפלטפורמה שהוא משתמש בה.
איך אני יכולה לבחון את זה?
את לא יכולה לבחון את זה. זה משהו שהוא יותר נקרא לזה הווירטואוזיות של אותו קמפיינר, וביכולת שלו להכיר את השטיקים הקטנים, אני אקרא לזה ככה. ויש הרבה שטיקים קטנים. סתם לדוגמה, אני אתן לכם איזה שטיק שאני מניח שהרבה לא מכירים אותו.
אוקיי.
וזה רק ניסיון גורם לך לגלות את זה. משהו שאני גיליתי באחד הקמפיינים לאחד הלקוחות הגדולים שלי, שהתגלה בטעות. יש מצב שבפייסבוק, במודעות, אתם יודעים, יש להם מערכת חוקים נוקשה, והם פוסלים הרבה מודעות וכו', אבל אם המודעה, יש בה איזשהו קטע שמנוסח לא לפי הכללים שלהם, אז מה שהם עושים, הם אומרים לכם, תשמעו, המודעה לא תזכה לחשיפה מספיק גדולה.
כן.
הם יציגו אבל, הם לא יפסלו. זאת אומרת, הם נותנים קדימות להציג מודעה אפילו שהיא לא
עומדת
לפי הכללים, אבל הם לא יפסלו אותו לגמרי. איך עליתי את זה? כי עשיתי תיקון של המודעות האלה, ואז הם פסלו אותה לגמרי. ככה שהבנתי שיש כל מיני, אז זה להכיר את השטיקים הקטנים של המערכת.
איך אני כבעלת עסק יכולה לדעת כמה אתה מבין בתוך המערכת?
את יכולה,
תן לי איזה שתי שאלות כאלה טריקיות.
את יכולה לראות אם נגיד פוסלים מודעות נפסלות, וכמה הוא מנסה לתקן את זה ומצליח או לא מצליח. אם הוא יכול לזרוק למשל, לשים את הקמפיין, להגיד, אוקיי, זה לא מצליח לי ולהתייאש, או לעשות תיקון שניים. ולא להצליח.
אם פוסלים, אז הניסוח, נגיד, הוא מנסה לתקן אותו ועוד פעם לא מאשרים ושוב לא מאשרים, אחרי כמה פעמים אושרו אותו, זה מדד למקצועיות שלו בעיניך?
קודם כל כן, כי הוא עם הידיים hands-on על הדבר הזה, הוא לא עזב את זה ככה.
זה מדד חיובי.
זה מדד יותר ליעילות שלו, זה אחת הנקודות הבאות שכתבתי, זה לא בדיוק על העניין הזה. זה יכול להיות שלו יותר לעקוב על הקמפיין ולא שגר ושכח.
כן.
הווירטואוזית שלו זה באמת, אולי זו נקודה שקשה לבעל העסק יהיה לדעת אותה, כי זה יותר דברים פנימיים והיכולות הפנימיות שלו, אבל זו נקודה שצריך לדעת שהיא קיימת.
אוקיי.
בסדר? ומנהל קמפיינר טוב, ימדד גם בדבר הזה, בעיניי לפחות. הנקודה הבאה, קראתי זה בעל אינטואיציה ויכולת לנהל סיטואציות. למשל, יש תקלות. לא ישרו קמפיין, כן ישרו קמפיין, פסלו מודעה אחת. מה אתה עושה עם זה? אתה מחכה יומיים, כי אתה עסוק והלקוח פחות חשוב לך, או האם אתה יוצר קשר עם גורמים או קולגות כדי לראות איך אתה פותר את זה במקרה שאתה לא יודע איך לפתור את זה. אתה מתייעץ, אתה פונה לתמיכה של פייסבוק או כל מערכת אחרת שאתה מנהל אותה. אז זה גם משהו שנמדד, הזמינות שלו, היכולת שלו לשים את היד על להיות עם האצבע על הדופק ולתקן דברים, או אפילו עם הלקוח. הלקוח יכול לבוא לך, הרבה פעמים זה קורה לי, משנה דרישות. רואה, אוקיי, אני רואה יש תנועה זה, בוא נגביר תקציב, או בוא תשנה משהו כי אני חושב על זווית אחרת של הקמפיין עכשיו. כמה מהר אתה מתאים את עצמך לשינויים האלה שהלקוח בא ודורש, זה גם מדד ליעילות של קמפיינר טוב. ולקוחות מאוד אוהבים את זה, זאת אומרת, אני יכול להגיד ללקוחות שלי שמאוד אוהבים את גם את הזמינות וגם את היכולת שלי להתאים את עצמי לשינויים שהם מבקשים לעשות. וככל שאתם זמינים יותר לדבר הזה, אז וזה מביא גם תוצאות כמובן, או לא מביא כמובן, אבל זה מדיד, זה אפשר לראות כן או לא, הזמינות הזאת מאוד, בעלי עסקים מאוד מעריכים אותה.
זמינות וגמישות.
זמינות וגמישות, בדיוק. הדבר הבא, קראתי לו יכולת לנטר ולעקוב אחר התוצאות ולשפר אותם. זאת אומרת, הזכרתי את זה קצת קודם, להרים קמפיין זה לא שגר ושכח. צריך לעקוב אחריו. כשמתחילים להגיע נתונים, צריך לאבד אותם, לראות איפה אפשר לשפר, איפה אפשר לעשות תיקונים. כמו שאמרתי קודם, להחליף תמונות, אולי זה משפר יותר טוב, להחליף את הקופי, אולי זה משנה יותר טוב. בכל מקרה, אנחנו מקבלים תמיד תוצאות. זה לא, גם כלום זה תוצאה.
כן.
העניין הוא זה באמת לעקוב אחרי הדברים ולראות.
אז אני קיבלת עסק צריכה ממש לעקוב אחרי הקמפיינר שלי.
זה כבר תלוי בך עד איזה רמה את רוצה לעשות את זה. זה תלוי בך עד איזה רמה את רוצה לעשות את זה. יש כאלה שאין להם זמן, אז הם בסדר, ייתנו לך את הקמפיין, יחזרו אלייך אחרי שבוע, שבועיים, יגידו מה קורה. ויש כאלה שאת יודעת, יש להם אתגר עוד 10 ימים לפתוח, והם כל יום יהיו עלייך גם בלילה כדי לדעת איפה הם עומדים. זה מאוד תלוי. וגם הקונטקסט הכללי קובע. אם זה פרויקט שהוא עכשיו לטווח רחוק, אז בעל עסק יהיה פחות עם האצבע על הדופק. אם זה עכשיו השקה, שיש 3-4 שבועות שצריך לתת בראש, אז כן, אז הוא יהיה יותר ער לזה, כי גם הוא משקיע מן הסתם יותר כסף, זה טווח יותר קצר, ומצפים לקבל תוצאות בטווח יותר מהר.
אוקיי.
זהו, הדבר הבא, זה קצת אולי קונטרה לסעיף הקודם, זה דווקא סבלנות. שאלו למה סבלנות.
למה?
כי אנחנו עובדים עם מערכות שהן מערכות תוכנה. זה רובוטים בעצם. כן. ולפעמים לוקח להם זמן להתחיל להביא לנו תוצאות.
כן.
ולא תמיד יש לקמפיינרים סבלנות.
ברור.
עשית שינוי, וואלה, תן עכשיו קצת זמן. אל תתרגש.
כי הלקוח לוחץ.
נכון, אבל צריך להבין שמדובר במערכות שלוקח להם זמן להיכנס לפעולה. הן צריכות לאסוף מידע, אתה צריך להבין את המידע שהן אוספות. אתה לא יכול תוך שעה תק וזהו. הלאה, זה לא עובד לי, אני לא זה. יש מקרים שכן, אבל זה נדיר. בדרך כלל צריך לתת לזה קצת זמן לצבור נתונים.
אבל מה זה זמן אם אני כבעלת עסק נכנסת למערכת ורוצה לראות בהיסטוריה מה הוא עשה לי הקמפיינר? ואני רואה שהוא עושה לי שינוי אחד בחודש. זה אני לא יכולה לסבול דבר כזה.
נכון, אבל נגיד, תראי, אמרתי, יש דוגמאות קיצוניות של עד קמפיין וכלום לא זז.
כן.
אחרי שעה, שעתיים, משהו כבר לא עובד פה, וקורים מקרים כאלה. אז זה מאוד קל לעלות. יש מקרים אחרים שכן, מתחילים להגיע תוצאות, אבל זה לא התוצאות שאת מצפה או זה, אז את יכולה לבדוק את המדדים ולראות, זה בדיוק מה שרצית או לא מה שרצית. יצא יותר מדי כסף ממה שתכננת או לא יצא.
אבל עשה שינוי, נגיד שהוא החליט לעשות שינוי בקריאיטיב או בתרגות או לא משנה במה, כמה זמן הוא צריך לתת לזה, לדעתך כקמפיינר, שאני כבעלת עסק צריכה לשבת בשקט ולתת לזה גם... לא ללחוץ עליו.
באופן, אם מדובר נגיד על פייסבוק, אני בסביבות ה3-4 ימים אפילו, נותן למערכת
לעכל את השינוי.
כן, זה גם נורא תלוי לפעמים, אם זה רץ באמצע השבוע, בסוף השבוע, זה משפיע אחרת.
יש ימים מועדפים להשקת קמפיין?
סוף שבוע בדרך כלל יש יותר רענות, כי בפייסבוק, כי אנשים יותר בבית, סוף שבוע, זה... זה לא תמיד, אבל כן, זה הרבה קורה לי בהרבה קמפיינים שאני רואה שבסוף שבוע.
אז יום חמישי, שישי,
שבת, אתה רואה שיש יותר הענות. אבל גם במהלך שבוע, אתה יכול לבחון דברים, בהחלט.
אוקיי.
זהו, והנקודה האחרונה, אני חושב שזה אבל קשור לתחום שלך יותר, פסיכולוגיה, הוא צריך שיהיה לתקשורת, תקשורת טובה עם הלקוח וכישורי שיתוף. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו צריכים להיות קצת פסיכולוגים,
נכון.
קצת להרגיע את הלקוח.
יהיה בסדר, אל תדאג.
ולתווך לו גם את מה שהוא רואה. לא תמיד הוא רואה את מה ש...
הוא מפרש את זה נכון.
הוא מפרש את זה נכון, וגם יכול להיות כל מיני אסטרטגיות. אני אתן לך דוגמה, למשל קמפיין שעל פניו נראה שהוא מוציא יותר כסף מה שהוא מכניס. נגיד המוצר הראשוני של הלקוח, בוא ניתן איזושהי דוגמה מספרית, לעשות איזשהו שכל. נגיד השקענו 1,000 שקל בקמפיין, ומוצר שעולה 100 שקלים, נגיד נמכרו רק... 7 ממנו, אוקיי, בסדר, אז הכנסנו 700 שקל.
הרואי שלילי.
הרואי שלילי. אבל מתוך השבע האנשים שקנו, יכול להיות ששניים, שלושה יקנו תוכנית המשך, שהיא יותר יקרה, שעולה 2,500 שקלים.
כן.
אז הלקוח יפסיד פה או הרוויח?
אין ספק שצריך לחשב את זה עד הסוף, נכון.
אז לפעמים יש אסטרטגיה כזאת שאומרת, וואלה, נפסיד על המוצר הראשון, אבל נרוויח אותו בבקן בהמשך. אז... לפעמים הלקוח בפרונט, הוא לא רואה את זה.
אסטרטגיה חדירה, סוג
של... נכון, אבל הוא לא רואה את זה. הוא רואה בהתחלה את ההפסד שלו, ואז הוא אומר, רגע, 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 מה? סבלנות, צריך לנתח את כל זה, לראות את כל הקמפיין, מה קרה ומה הוא עשה עד הסוף, ובהתאם לזה לקבל את ההחלטות הבאות. יכול להיות שזה יתאים לו, יכול להיות שזה לא יתאים לו, זה כבר שאלה אחרת, אבל בגדול, צריך לתווך לו לפעמים את מה שהוא רואה, כי לא תמיד מה שהוא רואה זה באמת... בלונג רן, משהו שמשרת אותו.
אני חושבת שהטלת אור מאוד מאוד משמעותי על כל מה שקשור לקמפיינים וקמפיינרים. זו נקודה מאוד כואבת לבעלי עסקים, עשית את זה בצורה מאוד יפה.
מדויקת, תודה
רבה.
כן, מאוד יפה.
כמו קמפיין.
עברת קמפיין טוב, יוסי.
כן.
אז שפו, באמת.
תודה רבה.
ותודה רבה שבאת, יוסי.
תמיד כיף שאתה מגיע.